אנחנו חוזרים ב... שחקים של דפים אחרים. זה התחלה של תף ריש למד זין. זה קשור עם קטע שלמדנו לפני כמה שבועות בתף ריש למד ה'. מי שזוכר טוב, למדנו על כלל ופרט וכלל. ומישהו זוכר, הוא אמר שהשבת היא הכלל של אחרי הפרטים. אני מדבר על סיפור של מעשה בראשית. השבת זה הכלל של אחרי הפרטים. ויש את הכלל שלפני הפרטים. מה זה הכלל שלפני הפרטים? אז לא כל כך ברור, אבל הרצון, המחשבה של השם, החומר היולי שנברא ראשון, שאחר כך התפרט לארבעה יסודות, אפשר גם להסביר את זה ככה, אבל לא כל כך חשוב. העיקר, זה השבת שלפני הבריאה. העולם הרי נברא, זה בנאלי לשאול באיזה תאריך הוא נברא, זה מצחיק. אבל העולם נברא במוצאי שבת. ככה זה יוצא, ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. זה העולם נברא מוצאי שבת, השבת לא הייתה, היא הייתה לפני הבריאה. אבל יש שם איזושהי שבת. זאת אומרת, במילים אחרות, יש את הכלל שלפני הפרטים ויש את הכלל של אחרי הפרטים. מה שהוא אמר שם, הוא אמר שהכלל שלפני הפרטים הוא בטח יותר גבוה. אבל הכלל של אחרי הפרטים הוא מעולה יותר מהכלל של לפני הפרטים. וכמו שאומרים, בטח שאם ילד ייתנו לו יד והוא ילך, אז הוא ילך יותר טוב. ילד שלומד ללכת. אבל לא יבואו אם יעשו לו את זה, כי הוא לעולם לא ילמד ללכת. יותר אהוב ויקר ומשמח זה שהוא הולך לבד. כן, אז הכלל שאחרי הפרטים זה הכלל של ללכת לבד. זה כאילו היינו בשוק ועבדנו והרווחנו ואנחנו באים בשבת ואומרים אתה השם הכל. אנחנו, כל מה שעשינו זה רק בשביל לעמוד בניסיון שלא נאמר כוחי ועוצם ידי. ובשביל זה היינו חייבים לעשות. אבל אם לולי הניסיון הזה, אם היינו בדרגה שיכלו לסמוך עלינו שאנחנו לא אומרים כוחי ועוצם ידי, אז היינו, או שהם מקבלים מן מן השמיים, או כמו איך כתוב שם, שהאדם הראשון בגן עדן. לפני שאמרו לו בזה התפך תאכל לחם. אחרי שראו שאי אפשר לסמוך עליו, אז נתנו לו תיקון. התיקון היה שבזה התפיו יאכל לחם, ושידע שזה בא מאת השם. והתיקון הזה יש בשבת שאחרי הששת ימים. זה היה הסיפור של הקטע ההוא פחות או יותר. זה היה הקטע הראשון של תף ריש למד ה'. עכשיו אנחנו שנתיים אחרי זה, הקטע הראשון של תף ריש למד זין, עוד פעם נדרש לאותו דבר, אבל בצורה שונה. בצורה שונה, ואנחנו צריך גם להבין גם למה זה דומה וגם למה זה שונה. בואו נראה מה שכתוב. במדרש, ויכולו, לכל תכלה ראיתי קץ. הסוף של הפסוק זה רחבה מצוותך מאוד. זה פסוק בתמניה אפי, בקוף יוטט. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מה הכוונה לכל תכלה ראיתי קץ? מה זה תכלה? זה בעצם הבעיה כאן. אם היה כתוב לכל דבר ראיתי קץ, אז לא היה בעיה להסביר את זה. לכל דבר יש קץ, אבל התורה היא רחבה. כך מסביר את זה המדרש. המדרש אומר, לכל יש סיכוסים. סיכוסים זה בליטות. כן, בעץ, בענף, יש בו סיכוסים ובליטות. גבול, בדרך כלל זה בליטה. כשמגבילים שטח, שמים בליטות. שירו עד איפה זה. אז לכל דבר יש בליטות כאלה. זאת אומרת, כל דבר בעולם יש לו גבולות. לכל דבר גשמי, לכל דבר רוחני, לדבר גשמי יש גבולות גשמיים, לדבר רוחני יש גבולות רוחניים, אבל לכל דבר יש גבולות. חוץ מדבר אחד, לבד התורה ארוכה מארץ מידה. לתורה אין גבול, ככה אומר המדרש. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואנחנו אומרים שאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, ואי אפשר לנבראים לקבל מקדושתו יתברך רק במידה ומשקל. מה כתוב כאן? שבשביל לקבל מהשם הוא צריך לצמצם את השפע. אבל זה, השפת אמת לא מדבר ככה. זה דבר שאיך אומרים, תינוקות של בית רבן יודעים אותו. השפת אמת כאן רומז למשהו שהוא מסביר אותו יותר מאוחר. לקבל מקדושתו יתברך, אז זה לא, הוא לא מתכוון לקבל שפע מקדושתו יתברך. לקבל מקדושתו יתברך זה לקבל קשר עם קדושתו יתברך. זה משהו שמתחבא בתוך השפע. דיברנו על זה הרבה פעמים, מישהו מקבל מתנה מאדם חשוב, אז הוא מעריך את המתנה לא לפי כמה היא, כמה קשה להשיג דבר כזה, אלא לפי הערך של האדם שנתן לו את המתנה. לקבל מקדושתו יתברך זה לקבל קשר עם השם יתברך בעצמו, כפי שהוא. את זה אי אפשר אלא על ידי צמצום. מה פירוש על ידי צמצום? קודם כל אנחנו מקבלים משהו מצומצם, המשהו הזה שמסתיר ומגלה, הוא מגלה חלקית ומסתיר חלקית, הוא מסתיר את הפנימיות ומגלה את החיצוניות. אם אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים עם החיצוניות הזאת שקיבלנו, על ידי זה אנחנו יכולים להגיע לפנימיות ולפנימיות יותר עליונה, עד שבסוף אנחנו יכולים לפתח איזשהו רגש כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. למרות שכלפיו אין לנו שום השגה, שום השגה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לעמוד מולו באימה, זה הדבר היחיד. אין, לא שייך שום דבר פרטי, זה לא נתפס. גדולת השם כפי שבעצם היא לא נתפסת. אף על פי כן אנחנו יכולים לפתח איזשהו רגש לעצם הקשר, שהקשר איתו ידבר אלינו. אבל כדי שזה יקרה, אז צריך קודם כל לקבל אותו בצורה אחרת. אנחנו קוראים לו מלך, אנחנו קוראים לו אבא, אנחנו קוראים לו חכם, אנחנו קוראים לו חסיד, ואנחנו קוראים לו צדיק, ואנחנו קוראים לו בכל מיני כינויים, מלך, עוזר, ומושיע, ומגן. אם אנחנו מצליחים להתחבר לדיבורים האלה, אז לאט לאט אנחנו יכולים בסוף להבין את מה שמתחבא מאחורי כל זה, ולהתחבר אליו, איך שהוא. הביטוי של אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך זה אנוכי מי שאנוכי. בזוהר הקדוש כתוב, אנוכי שלא נרמז בשום אות ובשום תג, בשום קוץ. ברמז אפילו אי אפשר לרמוז עליו, זה האנוכי. אבל את האנוכי השם יתברך אומר. אבל כשאנחנו נוכל לומר אתה, שהאתה הזה יתחבר עם האנוכי, ולא עם ה... אנחנו גם אומרים כי אתה אבינו, ואתה מלכנו, ואתה מושיענו, ואתה, או שאומרים הוא בכלל. הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו. זה עוד יותר נמוך. אבל אם אנחנו יכולים לומר אתה, בלי כל התוארים האלה, זה המקבילה שלנו, זה הענייה שלנו לאנוכי. כן, אז זה חייב לבוא בהדרגה, זה לא בא פתאום. אם זה בא פתאום, אז זה גם עובר פתאום. ודאי שהשם יכול לתת את זה במתנה. אחרי מתן תורה עם האנוכי הזה, אז עשו את העגל. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו הכנה לפני מתן תורה, שזאת השבת. עכשיו, בשבת אמרנו שיש בשבת שתי קצוות. צד אחד השבת היא הספירה הכי נמוכה, זה המלכות. אבל השורש שלה הוא יותר גבוה מכולם. אפשר להסביר את זה בכמה צורות, אבל על כל פנים, לפגוש את השבת ולקבל אותה כמשהו שהוא אפשר לקבל ממנו, אפשר להיכנס אליו בנחת. הוא לא שורף אותנו. וגם בשבת עצמו, אז הבחינה של ליל שבת היא המלכות שבשבת. חקל תפוחים קדישים, זה הבחינה הכי נמוכה שבשבת. דואגים לנו שניכנס, קוראים לזה נחיתה רכה, שניכנס לשבת לא בבת אחת לאור של עתיק הקדישה, לא נכנסים בבת אחת לקריאת התורה שעורכת שעה, כן, ולתפילה ארוכה של שחרית ומוסף, נכנסים לתפילה של ליל שבת, באים ככה, מרגישים טוב, רוקדים, שמחים, מחייכים, זה המקום, הפתח למחנה המשותף הכי נמוך. כל השבת, איך שהיא, הרי בשבת יהודי צריך להרגיש שכל מלאכתו עשויה, גם מלאכתו הרוחנית. זאת אומרת שיורדים אלינו עד למקום שאנחנו נרגיש טוב בבית. כן, תחושה ביתית כזאת. זה מצד אחד. מצד שני, אבל מתחבא בתוך זה משהו מאוד מאוד גבוה. מי שזוכר את זה מאמר חז"ל מפורסם שכתוב על שלמה המלך, כתוב היחכה מכל אדם, אפילו מן השוטים. מה זה? מה זה היחכה מכל אדם, אפילו מן השוטים? איזה מדבר זה? להיות חכם יותר מן השוטים זה חוכמה גדולה. חז"ל מתכוונים לומר ששלמה המלך ידע להסביר את חוכמתו של שלמה, ושזה יישאר חוכמתו של שלמה, שזה לא יתבזבז בדרך, אפילו לשוטה, ושהשוטה יקבל את מה שהוא אומר ולא יתווכח. שהשוטה ישתכנע, וזה לא קל. לשכנע השוטה שהוא צריך לשמוע דבר חוכמה, זה עבודה קשה. השוטה תמיד יודע יותר טוב מכולם. שלמה המלך יכל למצוא את הדרך לליבו של השוטה, ולדבר איתו בצורה כזאת שהשוטה ישתכנע ויקלוט חלק מחוכמת שלמה לפי דרגתו. אז באמת רק שלמה יכל לעשות את זה. מישהו אחר, חכם יותר קטן, לא יכל לפעול את זה אצל השוטה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכדי להגיע לרמות מאוד נמוכות ושישאר עדיין משהו אמיתי בתוך הרמה הנמוכה הזאת, זה צריך להתחיל ממקום מאוד מאוד גבוה. זה צריך ויחכה מכל אדם, אז הוא יכול לדבר גם עם השוטים. מי שלא חכם מכל אדם לא יודע איך להתנהל עם השוטים. אותו דבר בעניין שלנו. אם רואים את השבת, רואים אותה איך שהיא מפרגנת לנו, כמו שאומרים. היה פעם שיר ביידיש, שהיו שרים על השבת, איך שבשבת כל יהודי הוא מלך. ביידיש זה יוצא חרוזים. וכל... כל פינה מחייכת, כל יהודי הוא מלך, ואני לא זוכר בדיוק את ההמשך, זה פרח לי מהראש, אבל לכל פנים, זה הצד הזה של השבת. והשפת אמת רוצה שיהודי ידע שבתוך הנקודה הזאת של השבת, יש משהו מאוד עמוק. בעצם למדנו את ההקדמה לזה בקטע הקודם. יש תמיד קשר בין הקטעים, לא תמיד רואים את זה. הקטע הקודם נאמר שנה קודם. אבל היה לו נשימה ארוכה. הוא אמר שעומק רום ועומק תחת תלויים אחד בשני. מי שיכול לרדת לעומק תחת זה אחד כזה שמגיע מעומק רום. וזה הוא הביא מספר יצירה. וזה היה בחינת שבת. עכשיו הוא מדבר על השבת הראשונה בעולם. שעבב ימים הם משפיעים לעולם על ידי השבת. וזה הכלל השני. יש לנו, כמו שבקטע ההוא שהזכרנו קודם, היה לנו כלל ופרט וכלל. היה לנו את השבת שלפני הבריאה, שלפני הששת ימים, ואת השבת שאחרי הששת ימים. פה יש לנו את אותו דבר, אבל לא על ציר הזמן, אלא על ציר ההשתלשלות. יש לנו שבת אחת למעלה מכל תחילת המחשבה. אנחנו אומרים בליל שבת, סוף מהשם מחשבה התחילה. שבת אחת למעלה מכל העולמות, המחשבה הראשונה שהשם רוצה לברוא את העולם, אחר כך ששת הימים זה כל השתלשלות העולמות, ובסוף יש לנו את השבת למטה, את השבת האנושית, שבן אדם בשבת שם בצד את כלי עבודתו והוא הולך לבית כנסת. אז הכלל הראשון הוא הכלל שלפני הפרטים, ודאי שהוא הרבה יותר גבוה. אפילו איך שדיברנו לפי הפשט, זה היה הראשון הרבה יותר גבוה. ודאי שלפי כאן, שהוא מדבר בפנימיות, ודאי שזה הרבה יותר גבוה. אבל הכלל השני הוא הרבה יותר יקר, הרבה יותר משמעותי. מה ההבדל בין מה שהוא אמר קודם למה שהוא אומר עכשיו? לכאורה הוא חוזר על עצמו פעמיים. יש כאלה באמת שלומדים שפת אמת ואומרים, שפת אמת אומרים כל הזמן אותו דבר. מכל פרשה הם לומדים תורה אחת, בכל השנים כתוב את אותו דבר, עיניים להם ולא יראו. יש הבדל גדול, בקטע הראשון, מה שהוא גורם לבן אדם את, את הרצון להתפלל, לקבל משהו יותר גבוה. הוא אומר, אני קיבלתי משהו לפי ערכי, וזה באמת יותר יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. כמובן שיש לזה קשר למשהו יותר גבוה, אבל כרגע אני צריך להיות פה, וזה מאוד יקר. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקדם, אז אנחנו נתפלל או שנתבונן יותר, נסתכל יותר לעומק וכל זה. עכשיו בקטע הזה הוא מדבר אחרת. הוא מדבר על שאומרים לבן אדם, מה שאתה מרגיש עכשיו, השבת הזאת, איך שזה אצלך, הפנימיות שלה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שבת שמע דקודשא בריך הוא. לא שאתה צריך לעבור איזה תהליך. אתה צריך פשוט להאמין שזה כבר עכשיו נמצא. זה מביא, הקטע הקודם מביא כיסופים. הקטע הזה, המטרה שלו זה להביא יראה. וככה הוא מסיים את הקטע. כי יש, בשבת יש גם את הקטע של הכיסופים, כמו שכתוב שם על שמי, שמה שהיה קונה היה משאיר לשבת. כל השבוע התגעגע לשבת. היה רואה משהו יותר טוב, אז היה מחליף. כל השבוע היה אצלו להגיע לשבת. השבת עצמה, זה עוד פעם כיסופים. זה לעלות כל פעם יותר, כל פעם. ויש שבת שכתוב באחד הצירופים של בראשית, זה ירי שבת. השבת זה שני אופנים של איך נכנסים לאחד המלך. למרות ששבת מנוחה, ובשבת הכל העבודה צריכה להיות ב... איך אומרים? בלאו, לא בכזה... לא בסטרץ'. הכל צריך להיות ככה, ברגוע וכל זה, אבל ביחד עם זה צריך לדעת איפה נמצאים. והנפקמין הזה לשבוע שאחרי זה, מה לוקחים מהשבת? אפשר לקחת מהשבת כיסופים וגעגועים, אפשר לקחת מהשבת יראה ואחריות. עכשיו, כל אחד צריך לעשות את הדרך שלו. יש בן אדם שזה חסר לו, יש בן אדם שזה חסר לו. יש בן אדם שכל החיים שלו זה כיסופים, אבל איפה שצריך לקחת אחריות, אי אפשר לסמוך עליו. יש כאלה. ויש בן אדם שאחריות אפשר לתת לו, אפשר לסמוך עליו, אבל חסר לו חיות. וכל אחד צריך לעשות תשובה ולהיכנס דרך הפתח שלו. כן, יש ממתת פתחים לתשובה, כתוב בלקוטי מהר"ן. כל אחד צריך לדעת דרך איפה הוא צריך להיכנס. למה אני אומר את זה? יש כאן, בשפת האמת צריך גם להבין מה שהוא לא אומר. הוא מדבר על ויכולו. בקטעים אחרים הוא מזכיר שויכולו זה כלות הנפש. כאן הוא לא מזכיר מילה אחת מכלות הנפש, מכיסופים. וגם בפירוש של אוכל תכלה ראיתי קץ, אחד מהפירושים הקדמונים על תהילים, מסביר, לכל תכלה, לכל כלות הנפש ראיתי קץ. אבל מצוותך רחבה מאוד. יש פירוש שנכתב לפני כמה מאות שנים, קראו לו, לא זוכר את שמו הפרטי, אבן יחיא. האחרונים מביאים אותו הרבה, הוא היה בדור של גירוש ספרד או משהו כזה, יכול להיות שהיה אחר כך באיטליה, לא יודע, הוא כתב פירוש גדול על כמה מספרי התנ״ך. יש לו ספר גדול על תהילים, ושם כתוב, יש שם פירושים, הוא נוטה מאוד בפנימיות. לכל תכלה ראיתי קץ, לכל כלות הנפש ראיתי קץ. זה יותר מתאים לקטע ההוא שדיברנו עליו. שלמדנו פעמים קודמות. בקטע הזה הוא לא מדבר על כלות הנפש, הוא מדבר על להיות כלי. זה הבדל בין כיסופים לבין יראה. הוא נותן עוד פירוש למילה ויחל. ויחל ביום השביעי הוא לשון מידה, כמו וחל בשליש עפר הארץ. זה פסוק בישעיהו. 2000 בת יחיל, מיכל. מיכל זה דבר שנותן סוף וקץ לכמות. ברגע שזה עובר את הכמות, אז זה נשפח החוצה. פירוש, שם הבת זה מידה. בת זה מידה כמו שאה, כמו איפה, כמו חומר, כמו קור. אז יש מידה שנקראת בת בתנך. פירוש, שהקדוש ברוך הוא מדד שפע חיות לכל הבריאה על ידי השבת. ששורש כל הברואים בשבת, ועל ידה נמשך להם חיות. פה אנחנו מסתכלים על השבת מצד זה שזה המלכות, והיא המצמצמת. אבל בתוך המלכות הזאת המצמצמת, יש את האינסוף. היכולת לצמצם ולדבר איתנו, ולתת לנו להרגיש קשר עם השם יתברך, רק השם יכול. אף אחד לא יכול. נדרש מאיתנו משהו פנטסטי, אנחנו נדרשים להרגיש נוכחות של אלוקים שבשום אופן אנחנו לא יכולים להשיג אותו. בדרך כלל אנחנו מרגישים דברים או בגלל שהחושים שלנו מגיבים אליהם, אני מרגיש שיש פה קיר, אני לא צריך הרבה, כן? או בגלל שאנחנו מבינים את זה היטב. ההבנה יכולה ליצור בלב רגש. אבל פה אנחנו צריכים להרגיש, אפשר ליצור רגע של אהבה להשם על ידי זה שחושבים כמה הוא טוב עבורנו, כמה חסדים הוא עשה לנו. זה אפשרי, למרות שאני לא מבין אותו. אבל אם אני מדבר על להרגיש את הנוכחות שלו, וזה נדרש, זאת אומרת, את זה אנחנו מקבלים במתנה. ורק הוא יכול לתת מתנה כזאת. רק הבחירה עדיין בידינו, אנחנו יכולים להשיח את הדעת, להסתכל על דברים אחרים. לחשוב על דברים אחרים. יש פה, עוד פעם, ישר והפוך, אותו דבר. יש להסתכל על גדולת השם, ויש להסתכל על הנוכחות של השם. גדולת השם זה באופן רשמי עבודה יותר עליונה מאשר הנוכחות של השם. נוכחות של השם דורשים מאיתנו, שביתי השם לנגדי תמיד, איך שפותחים את העיניים. מודה אני לפניך. איך מתחיל הקיצור שולחן ערוך? שביתי השם לנגדי תמיד, תחשוב שהשם לידך. התבוננות בגדולת השם דורשים מאיתנו פסוקי די זמרה. כן, זה כבר קצת יותר יישוב הדעת, זה לא איך שפתחנו את העיניים. אז זה סיפור אחר, זה יותר גבוה. אבל לעומק יותר, מה באמת יותר גבוה, אז גדולת השם, שאנחנו מדברים על גדולת השם, זה הכל רק, כמו שאומרים, זה כמה, כל אחד לפעמים שיעור הדילה, כל אחד כמה שהוא מצליח. אבל הנוכחות של השם, זה הנוכחות של השם. זה לא הנוכחות של מה שאני מבין מהשם. וזה באמת אינסופי. אז רואים בדיוק את אותו יחס. זה כמו, יש שתי שבתות, יש שבת שקודם הבריאה, שהיא מאוד גבוהה, יש את השבת שאחרי הבריאה, שהיא מאוד אינטנסיבית בעבודה של האדם, והיא הרבה יותר נמוכה, אבל דווקא בשבת הנמוכה הזאת, הקדוש ברוך הוא מתגלה. דווקא היא מצווה בתורה. שם יש את האנוכי מי שאנוכי. והיא כתובה בעשרת הדיברות. לא השבת שלפני הבריאה. שבת שלפני הבריאה זה, איך אומרים, זה מדרגס. זה מדרגות, זה עניונים. זה לא... המצווה זה השבת כפשוטו. השבת הזאת שאנחנו מקיימים אותה. השבת הזאת, למרות שהיא הרבה יותר נמוכה מבחינה עניינית, אבל מבחינת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר גבוה ממצווה. אני חשבתי פעם איזה דוגמה, איך שהיה בירושלים, מי שהכיר, הכיר, המון שנים שהוא כבר איננו, רבי סלמן מוספי. כולם ידעו שיש אחד כזה, וידעו שהוא צדיק. לפעמים אפילו ראו את השם שלו במודעות של ימי תפילה וכאלה, שהוא יישא את דבריו. אבל אף אחד לא ידע איך הוא נראה. אז לא היה כל העניין הזה שבכל מקום יש תמונה, וזה לא היה את הדברים האלה. אז הוא היה, כשהיו באים לכותל, היה אפשר לראות אותו, היה נראה ממש כמו אחד שמקבץ נדבות. היה מגיע, מתיישב על ארגז עם קסקט לבן כזה, והיה קורא תהילים. תיירים היו לפעמים מתבלבלים והולכים לתת לו כמה גרושי. ואז היו אחרים אומרים להם, תעזבו אותו, אל תפריעו לו. עכשיו, בוא נחשוב שאני אחד כזה, אני לא יודע, אני מסתכל על היהודי הזה וזה, ופתאום בא מישהו ואומר לו, אתה יודע מי זה? זה רבי סלמן מוספי. בבת אחת הכל משתנה, זה לא תהליך, זה לא איזה עניין של... אין כאן כיסופים, אין כאן כלום, יש כאן יראה. כן. פה יש כאן איזה מין גילוי עומק. אתה רואה את השבת, השבת מלטפת אותך, אתה נחש השבת, אתה מקבל חום ואהבה וחיוכים והכל, השבת זה הדבר הנפלא ביותר. תדע לך לאן נכנסת, אתה עכשיו בקודש הקודשים. זה קודש הקודשים שלנו. אין לנו משהו יותר גבוה בזמן הגלות. על זה הקדוש ברוך הוא חתם את שמו, יום השישי ויחולו השמיים זה י' כו' כ'. את הנקודה הזאת הוא לא הסביר מתחילת הספר, עד עכשיו הוא לא דיבר על זה. דיבר הרבה מעלות על השבת, אבל את הנקודה הזאת הוא לא הסביר. אוקיי, הדפים של איזה מקורות?
כאן יש עוד כמה דפים מההתחלה,
את אמרת דפי מקורות?
צילמתי את שפת המים.
איזה מקורות? אלה.
כן. אז זה הסוף, וכאן יש את ההמשך, אז לא רציתי להפריע.
מי שרוצה... כן, זה בדיוק, את צודקת, אצלי זה נגמר בדיוק בסוף עמוד.
אצלך יש ספר מהגמרה
אחרת. אצלי זה נגמר בסוף עמוד. כמו כן באדם המקבל, עכשיו הוא מדבר מפורש על יראה, הוא מדבר אפילו על יראה פשוטה, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא מצמצם את הכל כדי שנוכל בסוף לקבל משהו. קודם כל הוא מצמצם את הכל, הוא נותן לנו משהו שאנחנו נוכל להתקיים, ועל ידי זה אנחנו יכולים להגיע אחר כך למחשבה תחילה. כמו כן באדם המקבל צריך להיות לו בחינת צמצום. מה זה הצמצום אצל האדם המקבל? אז האדם המקבל כאן זה לא רבי עקיבא וחבריו, זה אנחנו. הספונטניות שלנו בלי צמצום יכולה ללכת לכל מיני כיוונים זרים. זה עולם התוהו, היום אני רוצה את זה, מחר אני רוצה את ההוא, כל מיני דברים. אז הצמצום זה תיקון המידות, שלא התפשטו בו ההערות לדברים אחרים. ולכן כפי תיקון המידות זוכה לקבל השפעת המקום, זה שהקדוש ברוך הוא מודד מידה במידה. הקדוש ברוך הוא מודד אל תוך המידה שאנחנו עושים, הוא מודד עם המידה שלו. המידה שלו היא מידה, אבל אנחנו צריכים לעשות, השורש של הקטע הזה, הקטע האחרון, אחד המקורות של השפת אמת זה ספר התניא. בכלל התורה של בעל התניא זה אחד מהמקורות הראשיים של השפת אמת, הוא בעצמו אמר. ושם הוא כותב, הוא מביא את הפסוק במשלי, שכתוב כמיים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. מה כתוב שם בפסוק? שאם בן אדם מסתכל במים אז הוא רואה את הבבואה שלו במים. אם המים מספיק עומדים ישר ולא זזים אז רואים את הפנים במים. וככה לב האדם אל האדם, שאם בן אדם רואה שמישהו אוהב אותו, אז הוא גם אוהב אותו. מישהו אוהב אותו באמת, לא... מישהו רוצה לנצל אותו, אז... אבל אם מישהו אוהב בן אדם באמת, אתה רואה שהוא תורח עבורך, והוא עושה לך טובות וזה, אז אתה מתחיל לאהוב אותו. זה אומר, כמה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו. הקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו, הוא צמצם את האור אינסוף שלו, וירד את כל הארד להצילו, כמו שכתוב, הוא ירד עד מצרים, ועד העולם הזה, ועד מצרים. כל העולם הזה זה מצרים אחד גדול בהקשר הזה. וכל זה, הכל מאהבת האדם התחתון לעלותו אל השם. הכל... ועל כן, מה, איך מתבטא, שם הוא מדבר על אהבה, לא על יראה. איך מתבטא האהבה של האדם חזרה לקדוש ברוך הוא? שהוא יניח את כל מה שיש לו בצד וירצה רק את הרצון להתקרב להשם. שם מדבר על זה בצורה של אהבה. שם זה כיסופים, שיחשוף רק להשם יתברך. הוא צריך להניח את כל אשר, כאילו לא לרצות את הדברים בעצמם, אלא לרצות קרבת אלוקים. כן. יש פה עוד קטע. הקטע הבא, אצלכם זה בעמוד הבא כבר.
איפה זה בתניא?
זה מתחיל בפרק מ"ו. הרעיון מתחיל בפרק מ"ו, וזה נגמר בפרק מ"ט. אז איפה זה בדיוק? ההתחלה זה פרק מ"ו, והסוף זה פרק מ"ט, וכל היתר זה הרחבה. ברש"י, עלה במחשבה לברות במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים שיתף מידת הרחמים. זה רש"י מאוד קשה, זה מדרש. מה שייך להגיד אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה ככה והוא ראה שזה לא הולך, אז הוא עשה אחרת. מה שייך לעשות? איך אפשר להגיד דבר כזה? אם איזה מחבר בין זמננו היה כותב דבר כזה, אז היו יוצאים מודעות ברחוב שהוא אפיקורס, בטוח. איך חז"ל אמרו דבר כזה? זה דבר לא מובן. אומר שפת אמת, חס ושלום שיהיה חזרה באחרונה. איך כתוב שם? נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא לא ינחם. הקדוש ברוך הוא לא מתחרט, אין אצלו דברים כאלה. חוץ מזה, הוא למעלה מהזמן, אז כל השקלא וטריא הזאת היא מיותרת. רק שבוודאי כך צריך להיות גם למטה. וזה מה שדיברנו כל הזמן, כל מקום שכתוב אצל השם ראייה או שמיעה, שזה ראייה ושמיעה זה דברים שמקבלים וסופגים. כשכתוב אצל השם דיבור זה לא קושייה גדולה. ודאי שזה לא דיבור כמו אצלנו, אבל דיבור זה השפעה. אבל שכתוב ראייה ושמיעה, זה הרי קבלה. מה שייך שהקדוש ברוך הוא יקבל, ממי הוא יכול לקבל? איזה שייך? אז מה התשובה? התשובה שהקדוש ברוך הוא כותב על עצמו ראייה, כדי שלנו תהיה ראייה. השורש של ההשתלשלות של הראייה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אני ראיתי. אבל בעצם הוא לא צריך לראות. הוא חי את הדברים בלי לראות אותם. לא צריך לספק לבן אדם דין וחשבון שהרגל כואבת לו. צריך להגיש לו דוח. זה הוא. אז אם אין לך דבר שחוץ ממנו יתברך, אז זה לא היה צריך לקרוא לזה לראות או לשמוע. רק כדי שאצלנו יהיה מציאות כזאת של לראות או לשמוע, אז הקדוש ברוך הוא כותב את זה על עצמו. זאת אומרת, הוא הציל בתוך עצמו כביכול בעולם האצילות. אנחנו יודעים. כביכול הוא הציל כוחות כאלה שמהם משתלשל משהו כזה אצלנו. אותו דבר, הנושא הזה של תנסה ככה, ואחר כך תראה שזה לא ילך, אז תעשה אחרת, זה אמירה לנו. לנו אומרים את זה. הקדוש ברוך הוא כותב את זה על עצמו, כדי שאנחנו נראה ואנחנו נעשה את זה. רק שבוודאי כך צריך להיות גם למטה. זה לא סתם שאנחנו נראה מה כתוב ונבצע, אלא הוא נותן לנו את היכולת. כי רצון האדם ומחשבתו, צריך להיות לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא. בתחילה עולה במחשבה של יהודי לעבוד את השם במידת הדין. מה פירוש עבודת השם במידת הדין? לעשות בדיוק את הכל לפי הספר. אם צריך להיות צדיק, אז הוא יהיה צדיק. אבל הכל מדויק. ואם כי אינו יכול לגמור במעשה הכל כראוי, אחר כך שיתף מידת הרחמים. באמת נכון? להיות שאי אפשר לעשות את הכל כראוי, אין שלמות בעולם הזה. אז צריך להבין שיש מידת הרחמים, וזה לא נורא. וגם גם הנקודה הזאת היא קשורה מה שדיברנו קודם. אמרנו קודם שיש כל מיני דרכים, כל מיני פתחים, נכון? יש כל מיני פתחים איפה להיכנס. אחד נפתח דיברנו על שני פתחים, על כיסופים ועל יראה. יש הרבה פתחים. יש הרבה דוגמאות לזה. יש בן אדם שהפתח שלו זה הבוקר. הוא צריך לקום בזמן ולהתייצב בתפילה בזמן וזהו. אחרי זה כבר לא צריך לעניין אותו יותר. אם הוא יעבור את המשוכה הזאת, אז על כל היתר רק שיתפלל, הוא לא צריך ללכת ולהילחם על זה. השם יעזור לו. אם הוא יעבור את המשוכה, למה? כי עיקר הבעיה שלו זה העצלות, זה לצאת מהבועה. ברגע שיוצא מהבועה אז הוא כבר יהיה צדיק, כבר לא צריך לדאוג לו יותר. זה טיפוס אחד. יש טיפוס הפוך, יש לפעמים מישהו שעיקר העבודה שלו זה הלילה. הוא צריך לעשות חשבון נפש כל ערב, ולראות איך עבר היום, ולמחרת להתאכזב ולראות שזה לא עזר לו, ולעשות עוד פעם חשבון נפש, ולהתעקש. ואפילו שיעשה את זה חצי שנה ולא יזוז כלום, שיתעקש, ובסוף זה מה שיעשה אותו צדיק בסוף. זאת אומרת, יש לכל, וצריך הרבה סייעתא דשמיא, הרבה פעמים צריך לשאול לחבר, מה מתאים לי? כי אני את עצמי, הגמל לא רואה את הגיבנת של עצמו. אני את עצמי לא רואה. אבל זה בטוח שיש לכל בן אדם, יש את הדרך שלו, איך לעשות את הדברים. ועל הדרך הזאת, זה כמו הרצון. בדרך הזאת הוא צריך ללכת במידת הדין. יקוב הדין את ההר. את הדלת הזאת אני אפתח. אם אני לא יכול לפתוח אותה, אז אני אפתח אותה עם גרזן, אם לא יתנו לי מפתח. אבל זה הדלת שלי, מכאן אני צריך להיכנס. אחרי שאני בפנים, אני יכול להירגע, אז אני יכול להתנהג כמו בן אדם. אז כמה שאני יכול, יהיה לי מקום, אני יושב, לא יהיה לי, אני אעמוד, אבל אני בפנים. אבל את הדבר שהכי מונע, עם הדבר שאני מונע, לא עושים מסע ומתן ולא עושים פשרות. אם בן אדם קולט, אם הוא תופס את הפרינציפ, על זה הוא צריך למסור את הנפש. וזה בתחילה עלה במחשבה, זה גם בפועל, זה לא רק במחשבה. בפועל יש לפעמים דברים שבן אדם צריך לדעת שעליהם הוא לא מוותר. וכל היתר, כל היתר זה כמו שבא חבקוק ועמידן על אחת, בא לפני זה, מי היה? עמידן על שבע, דוד עמידן על כמה? לא זוכר. כן, בקיצר, לא משנה, אבל הנקודה שבסוף עמידן על אחת, אז מה זה עמידן על אחת? תתאמץ על זה, אז כל יתר המצוות ילכו לך כמו שצריך. עכשיו יש לכל יהודי את העמידן על אחת שלו, הפרטית שלו. כן? יש אחד כזה שצריך לנער אותו, שילך לעשות טובות ליהודים. זה מה שישקם אותו. כל זמן שהוא יושב רק עם עצמו, אז שום דבר לא יזוז ממנו. יש אחד כזה שצריך לנער אותו, שכל יום יישב עם עצמו שעתיים. כי אם הוא רק יעשה טובות ליהודים, גם לא יצא ממנו שום דבר. זה מאוד שונה מאחד לשני. ההתחלה הבסיסית צריכה להיות מדויקת. אחר כך אפשר, מה שהולך, הולך. וזה גם מתקבל ככה, כי בן אדם לא יכול למסור את נפשו על הכל. כי אם הוא מוסר את נפשו על הכל, אז הכל מתפרק. אין לנו כוח. האם אנחנו לוקחים דבר אחד, אם בן אדם זוכה לדעת מה הדבר שהכי מונע אותו, אם הוא לוקח את הדבר הזה, ובעניין הזה הוא קופץ למים הקרים, כמו שקוראים, אז כל היתר כבר יש סייעתא דשמיא. אבל הרצון צריך להיות קדים, ונודע, כי מחשבת האדם נוגע בשורש המחשבה, ומעשיו בשורש המעשה. הרצונות של האדם הם עושים תיקון בכתרים, בספירות העליונות. המעשים מתקנים את עולם העשייה, את המלכויות. ולכן עלה במחשבה במידת הדין, שהרצון יהיה בדין. זה כדי שאנחנו נקבל מזה שהרצון יהיה בדין. באמת כי המעשה אינו נגמר רק בעזר הבורא. על המעשים, על הפועל, צריך הרבה סייעתא דשמיא. כמו שכתוב, לאל גומר עליי. וזהו ברחמים. כי במידת הדין צריך האדם לעשות כל המוטל עליו בעצמו. אם השם היה מנהיג את העולם במידת הדין, אנחנו היינו צריכים לעשות את הכל לבד. בלי עזרה משמיים. להיות על ה-50-50 של הבחירה, ולעשות שריר ולהתגבר. וזה לא קורה. הקדוש ברוך הוא עוזר. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אנחנו לא בנויים ככה. רק אם הרצון כראוי, אז מסיינים אותו מן השמיים, וזה שיתף עמו מידת הרחמים. פה כתוב בהתחלה, תרלך, ברוך השם, בעזרת השם, שבת בראשית בקיצור. מה זה הכותרת הזאת? הוא כתב את זה אחרי שבת. הוא היה כותב, הוא בעצמו היה כותב את מה שהוא דיבר, אבל אחרי שהוא דיבר. ותמיד זה היה בקיצור יותר ממה שהוא דיבר. וכאן זה כנראה קיצור שבקיצור. אם נצליח להבין מה שכתוב כאן, אני לא יודע. שיתף עם עמידת הרחמים, אולי רחמו עליהם. ברש"י... כן.
הוא אומר שאנחנו צריכים לעשות, שהיה בהתחלה במידת הדין, אז זה מה שאמרנו שצריך לעשות הכל, להצליח בהכל.
כן.
ואז ראה שזה לא מתקיים, אז שיתף מידת הרחמים.
כן.
אז מה זה אומר לנו מידת הרחמים? רחמים שהשם מרחם
שהשם עלינו. שהשם מרחם עלינו, שאם אנחנו נעשה, נעביר מהלך, כמו שאומרים, למהלך יותר נמוך, ולא... לא נטפס על קירות, אבל את הרצון נשמור. נשמור את הרצון ונעשה כמה שאפשר. סיפר פני מנחם, זה היה אדמור מגור שנפטר בתשנ"ו. הוא היה נכד של השפת אמת. הוא סיפר שהוא היה נער צעיר, ואביו, האמרי אמת, אביו למד איתו מסכת ברכות, ובאמצע הלימוד הוא אמר לו את הפתגם של... אין לך דבר העומד לפני הרצון, בפני הרצון. זה לא כתוב בגמרא. הוא אמר לו שזה לא מאמר חז"ל, אבל זה נכון. זה מאמר חכם, איזה פילוסוף אמר את זה, אבל זה נכון. הוא שאל אותו הילד, איך אתה יכול להגיד שזה נכון? הרי אנחנו רואים שבן אדם רוצה, וזה לא נהיה. אז הוא אמר, אתה לא מבין מה הפירוש הפתגם. הפתגם הוא, למה הפסקת לרצות? זה שזה לא נהיה, זה בסדר גמור, לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל, אבל למה הפסקת לרצות? אין לך דבר העומד בפני הרצון, תמשיך לרצות. ואנחנו בדרך כלל, כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מפסיקים לרצות. לא רוצים להתבאס, מה שקוראים לזה. אז הנקודה הזאת כתובה גם כן כאן, גם הנקודה הזאת כתובה כאן. לרצות, למרות שאתה מוותר לעצמך, ואתה אומר שאתה לא יכול להיות פרפקט לגמרי, ואתה כמו שאתה יכול... אבל לרצות אתה צריך, לרצות את הרצון תשמור. אל תתייאש ואל תוותר. תספר לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות 100%, כמו מידת הדין. בפועל אתה לא עומד בזה, אבל אתה רוצה. והרצון עצמו יכול להרחיב את הפתח.
אז אתה רוצה להיות במידת הדין, אבל בפועל...
בפועל אתה משתף פעולה כמה שאתה מסוגל.
זה לא שבפועל אתה במידת הרחמים.
הקדוש ברוך הוא. בפועל אתה תחת השפעה של מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. האמת שהיה בן דורו של השפת אמת, היה אדמור הרש"ב, הוא אמר את זה פעם בצורה אחרת. הוא אמר, הוא לא אמר את זה בתוך תורה, הוא אמר את זה בתור שיחה, סתם, אז זה אופי אחר, הוא לא דיבר על מאמרי חז"ל ועל כאלה. הוא אמר, כל יהודי צריך לעשות שתי חשבונות. חשבון אחד, איך הוא אמור באמת להיות? חשבון שני זה איך לפי דעתו הוא מסוגל להיות. אבל למרות שהוא לא יכול להיות כמו שהוא אמור להיות, אבל לכל הפחות שיתבע מעצמו איך הוא מסוגל להיות. אבל אז אם ככה, אז למה הוא צריך לחשוב איך הוא אמור להיות? כי את זה צריך להחזיק ברצון. זהו, זה... אנחנו נתחיל, ודאי לא נגמור את זה, אבל כמה שנספיק. ברש"י, זה התחלת תפריש למדחת. ויחל ביום השביעי בשבת באה מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. רש"י אומר, למה כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי? מה נברא ביום השביעי? שום דבר. הוא אומר, המנוחה נבראה ביום השביעי. אז נגמרה, מלאכת העולמות נגמרה כשהגיעה המנוחה. זאת אומרת, אם אין מנוחה, אין כלום. עדיין לא נגמר הכל. חסר. אנחנו יודעים שאם חסר, אז הכל חסר. מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם רק החסר המנוחה של שבת, אז מצידו זה כאילו שכל העולם שהוא ברא לא שווה, לא שווה כלום. כי חסר, חסר הגמר. דעיתה, מלאכה שהיה צריך לעשות בשבת, כפלו ועשהו בשישי. העולם נברא שהוא, יש בו שבעה חלקים, ובכל יום צריך להיברך חלק אחד. רק ביום השישי נבראו שני חלקים, ובשבת לא נברא כלום. איזה שני חלקים נבראו ביום השישי? ביום השישי נבראו הבהמות והחיות, העופות נבראו ביום חמישי, העופות והדגים נבראו ביום חמישי. אבל כל אלה שדורכים על האדמה, הם נבראו ביום השישי, והאדם נברא ביום השישי, וזה שני דברים שהם די רחוקים אחד מהשני. בעצם, כל הבעלי חיים הם יותר קבוצה אחת, והאדם קבוצה אחרת, מה שלחלק את זה ככה, כפילו אלה שעפים ואלה ששתים זה קבוצה אחת, ואלה שדורכים זה קבוצה אחרת. זה פחות הגיוני. אלא מה? בעצם זה שלוש קבוצות. יש שלוש קבוצות. יש קבוצה אחת של אלה שעפים ואלה ששתים, יש להם הרבה מכנה משותף, גם ביולוגית. וקבוצה שנייה זה בעלי חיים, שהולכים על ארבע, והקבוצה השלישית זה האדם. והקבוצה השלישית הזאת הייתה אמורה להיברות בשבת. והקדוש ברוך הוא, מה פירוש הייתה אמורה להיברות בשבת? מי אמר? זאת אומרת, מצד האופי שלה היא שייכת לשבת. האדם הוא בעל בחירה, השבת זה כנגד המלכות, כנגד העשייה. עשייה זה בחירה. האדם היה צריך להיברא בשבת. רק הקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותו ביום שישי. מלאכה שהיה צריך לעשות בשבת כפלו ועשהו בשישי. שבשישי נעשו בית ברואים, בעלי חיים ואדם. נמצא להיה ראוי להיות בריאת האדם בשבת קודש. והעניין הוא, עכשיו מה עוד, מה חסר, מה לא מובן, הכל בסדר, מה זה והעניין הוא? יש כאן קושייה, אבל שפת אמת אף פעם לא מקשה קושיות, אבל יש כאן קושייה, מה הקושייה? מה הקושייה? אז למה הוא באמת לא נברא בשבת? פשוט כל כך. והעניין הוא, האדם יש בו גשמיות ורוחניות. קודם כל, אם אתה רוצה להבין האדם למה הוא היה אמור להיברא בשבת ולמה בפועל הוא נברא ביום שישי, אתה צריך להבין על מה אתה מדבר. אז האדם הוא מורכב, יש בו שניים. יש בו גשמיות ורוחניות, והוא חיבור ימי המעשה עם שבת קודש. האדם זה החוליה שמקשרת את כל ימי המעשה עם הכלל שאחריהם. שאמרנו שבתוך הכלל שאחריהם יש את האינסוף. שבת שמע דקודשא בריחו. מי שיכול לקשור, להיות הגשר בין ימי החול והכוחי ועוצם ידי, רחמנא ליצלן, העבודה, זה בעצם העבודה שלא לומר כוחי ועוצם ידי, שיש בימי החול, עם המנוחה של שבת, ששם זה מובן מאליו, שהוא לבדו ואין זולתו, זה הבן אדם. הבן אדם יכול לקשור את שתי הקצוות האלה. והעניין הוא, האדם יש בו גשמיות ורוחניות, הוא חיבור ימי המעשה עם שבת קודש. וזהו שאמרו חכמים, למה נברא באחרונה שייכנס לשבת מיד? פירוש שהאדם הוא מחבר כל הבריאה להידבק על ידי כולם, על ידו. איך כתוב אצלכם? עין יוד, ראשי תיבות? זהו. הם פיינחו אצלי, לא נכון. להידבק על ידו כולם בעולם העליון. לא על ידי. על ידו כולם ידבקו בעולם העליון. עכשיו מובן שני הדברים. מובן למה הוא היה אמור להיברא בשבת, כי הוא שייך לשבת. אבל למה הוא נברא ביום שישי, כדי שיהיה לו חיבור עם כולם. דרכו כולם צריכים לעלות. הגוף שלו הוא חלק מהביולוגיה, והנשמה שלו יותר גבוהה ממלאך. למה נתנו לנשמה שיותר גבוהה ממלאך גוף שהוא חלק מהביולוגיה? כי דרכו כל הביולוגיה צריכה לעלות. אז הוא חייב להיות אחד מהעניין, הוא צריך להיות חלק מהעניין. וזהו שכתוב שבת, כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, פירוש העשייה גשמית נשבת בשבת, נשבתה בשבת, אבל עיקר קיום העולם הוא השבת. את זה למדנו קודם, רק עכשיו הוא מדבר על זה על האדם. קודם הוא אמר שעיקר המודעות שהשם ברא את הכל מקבלים בשבת. אז זה עיקר קיום העולם. בלי זה העולם הוא כאילו לא קיים, כי אין בו צורך. דיברנו על קיום כמו קיום שטרות. כמו שעושים ביול למסמך אצל הנוטריון. אז יש איזה ערך. השבת נותנת ערך. המודעות של שבת שהשם ברא את הכל, כששני ימים עשה השם את השמיים, זה נותן ערך לכל המציאות. אם אין שבת, אין ערך למציאות. כאן הוא מדבר גם אותו דבר, אבל הוא הוסיף הרי לפני זה שעל ידי זה, לא רק שהאדם, המודעות האנושית מגיעה לזה, אלא שבסופו של דבר, כולם יגיעו לזה. בכתבי אריזל כתוב שלפני חטאו של אדם הראשון, אז הבעלי חיים היו בדרגת השגה יותר גבוהה מבני אדם עכשיו. זה פלא. ולעתיד לבוא, העולם יתעלה קודם כל למדרגה שלפני החטא של אדם הראשון, ואחרי זה יתעלה עוד יותר גבוה. אבל כל זה נעשה על ידי העבודה שלנו. זה לא מתנה על מגע של כסף. והעבודה שלנו זה השבת. אם אנחנו מסגלים את המודעות של שבת, בשבת יהודי צריך להתבונן במעשה בראשית ולהכיר שהכל אלה מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. זו הדרגה הנמוכה של השבת. כאילו אחד לא למד קבלה ולא יודע שום עניין מעולמות עליונים, אבל מה שהוא רואה לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא מעלה את כל הנבראים. ורק עכשיו אנחנו לא יכולים לראות את זה, אנחנו בתקופה של הסתרה. אז אפילו אם קוראים דברים אנחנו לא יכולים לראות אותם. על עתיד לבוא, מה שיהיה לעתיד לבוא, שכל העולם יתעלה, זה יהיה בגלל השבתות שלנו. וזה הקדושה, ויקדש אותו, וכי השם קידש את השבת, במה שחלקו הוא הרוחניות, והוא הצורה של החומר. לכן לא נברא שום דבר גשמי בשבת. כי שבת היא קדושה, והקדוש ברוך הוא המשיך את הקדושה לשבת. זאת אומרת, בבריאה יש את עצם הבריאה ואת הקדושה. מה זה קדושה? כשאנחנו מדברים להקדיש משהו. זה להקדיש אל משהו. נגיד, בן אדם מקדיש משהו, הוא קונה ספר, הוא מקדיש אותו לבית מדרש. אז הוא מוציא אותו מהרשות שלו ומקדיש אותו למשהו. בן אדם מקדיש את הכוחות שלו למען הכלל, אז הוא מוציא את הכוחות הפרטיים שלו ומקדיש אותו למען משהו אחר. אם בשבת נמשכת הקדושה לכל הנבראים, זאת אומרת שכל נברא ונברא יוכל בזכות השבת לצאת מהבועה הקטנה שלו, מהאופק הצר שלו, לחשוב אני ואפסי עוד, ולהקדיש את עצמו לקדוש ברוך הוא, להגיד אתה עשית אותי ואני שלך. זה המהות של השבת. עכשיו רואים את זה אצל יהודים ששומרים שבת, לעתיד אבל נראה את זה בכל דבר. אבל החלק הבריאה של הנבראים זה הפוך, זה שנברא נברא שמרגיש את עצמו דבר נפרד. אז הקדוש ברוך הוא חילק את זה ככה, שהחלק הבריאה שבבריאה זה נברא בששת ימים. הקדושה שבבריאה היא נמשכה בשבת. והעבודה שלנו זה לחבר את זה. האדם מחבר את כל הנבראים עם השבת, זה להמשיך את הקדושה, כאילו לפרוס את המטריה של השבת על כל הנבראים. על כל הימים שאחרי שבת ועל כל הנבראים. איך עושים את זה? תכף נראה אם נספיק. וזה רמזו חכמים במדרש, במשל הטבעת, שחסר חותם, בשבת נעשה החותם, דכל פעל השם למענהו, נמצא כי הכרה זאת שהברואים מכירים שהכל לכבודו ברא, ומבטלים עצמם אליו יתברך, זה קיום העולם. וזה כמו חותמת, חותמת צריך בשביל לקחת מסמך למקום רחוק, שהבן אדם שעשה את המסמך איננו. אחרת הוא יכול לעשות אחד חדש, לא צריך אותו. וזה נעשה בשבת שבני ישראל מעידים על הבורא יתברך איפה בעולם הכי נמוך. אז זהו, כאן הוא אומר לנו איך עושים את זה. רק יש בזה עצמו, יש כמה רמות. יש את העדות הפשוטה, שלכן כתוב שכל האומר ויכולו בליל שבת נעשה שותף מעשה בראשית. כי הוא נותן קיום לעולם. הוא מכריז שהשם גמר את השמיים ואת הארץ. וכל צבאם, הכל השם עשה. אז זה אופן אחד, להגיד את זה בפה. יש אופן אחר להסתכל על זה יותר עמוק ולהתבונן בזה. זה באמת זמן, בקיץ זה יותר קשה, בחורף יש יותר זמן בליל שבת. אז זה הזמן בעצם. אנחנו מוגבלים בזמן, בגלל הסדר של העולם, אז אנחנו תמיד מוגבלים בזמן. פה צריך לגמור ביחד עם החזן, ופה בבית מחכים לעשות קידוש, ופה יש כל מיני... אבל תמיד יש, הקדוש ברוך הוא תמיד שולח איזה... או זמן מסוים, או פרק מסוים בחיים, או זמן מסוים, או אפילו שבת מסוימת, או משהו, שתמיד יש איזה יוצא מן הכלל, ואפשר לגנוב כמה דקות. בן אדם בשבת צריך לתת, בפרט בתחילת השבת, הוא צריך לתת לעצמו את הזמן הרגוע, להסתכל על העולם אחרת ממה שהוא מסתכל כל השבוע. להסתכל על העולם כעל משהו שמה עושים עם זה, אלא להסתכל על העולם מה זה באמת. וזה עבודה של שבת. וזה בעצם העדות שהשם ברא את הכל. זה הפנימיות של העדות. ומי שזוכה, אז גם מתחלף אצלו כל ההסתכלות, וזה לא רק שמתי שהוא מסתכל על זה הוא רואה ככה, רק הוא מסתכל על זה תמיד ככה, זה כבר הופך להיות חלק ממנו. אם הוא זוכה להפנים, אז זה הופך להיות חלק ממנו. אז הוא נקרא בחינת שבת, כמו שכתוב בזוהר, תמיד חכם בחינת שבת. ביידיש היום אומרים השבת דקריד, יהודי של שבת. זה לא משנה, הוא כל השבוע, באמצע יום רביעי, לא חשוב, אבל הוא... רואים אותו, אז מקבלים איזה אינפוזיה משבת. שפת אמת היה השבת דקריד. וכל הספר... כמעט בכל קטע בספר, לא פרשת בראשית, תמיד הוא מזכיר את השבת. כי זה המהות של השבת. המהות של השבת זה לעמוד פנים על פנים מול הקדוש ברוך הוא. וזה ודאי שייך תמיד. שיהיה לנו שבת שמחה.